ערב טוב לכולכם. המקום הזה כבר הפך למשכן שלנו, כבר כמה שנים שאנחנו מקיימים כאן הרצאות ופעילות. בשבילי תמיד מאוד מרגש לבוא לכאן ולפגוש אתכם כאן. מגלים עניין בחומר היקר והקדוש הזה, שיש בו פוטנציאל כל כך מדהים וכל כך אדיר, ורבים מכם כבר מתחילים לגלות אותו בחייהם, ומתחילים לראות תמורות חייכם, לפעמים קטנות וחלקיכם אפילו גדולות וחלקיכם מדהימות. וזה מה שהכי משמח אותי, זה לראות אנשים לוקחים את הלימוד ומיישמים אותו. וכמו שאתם יודעים זה לא פשוט, הרגלי המחשבה שלנו הם שונים, הם מוטבעים בנו מאוד עמוק, הרבה הרבה זמן הרגלים שיושבים שם והם עקשניים מאוד, ולא פשוט לשנות אותם. אבל זאת מטרת הלימוד. בהדרגה בהדרגה לעורר בנו את ההבנה ואת ההכרה ואת הערכה ואת הרצון ואת המוטיבציה להתחיל לשנות. כי אנחנו מאוד לא אוהבים שינוי. אנחנו חיות הרגל. אנחנו מאוד לא אוהבים שינוי. זה לא קל לשנות, זה קשה לשנות. כשאני משוכנעת שהאי נוחות שלי נובעת מזה שהשני לא בסדר. אני לא יכולה להיות נדיבה כי היא לא עוזרת לי והיא לא נותנת לי. אז היא צריכה להיות נדיבה כדי שאני אוכל להיות נדיבה. אנחנו אומרים לא, 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 לא. את צריכה להיות נדיבה כדי לראות אותה נדיבה. אחרת היא לא תהיה נדיבה. עד שאת לא נדיבה. זה לא שם שאת צריכה לשנות, זה אצלך שאת צריכה לשנות. בדיוק את מה שאת רוצה לראות אצלה ואת לא רואה. צריכה קודם לשנות אצלך, את לא יכולה לשנות אותה בלי שתשני אותך. וזאת הטעות שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו כל הזמן מצפים שהעולם סביבנו ישתפר וישתנה ויתאים לנו. אבל הוא לא יכול לעשות את זה כי אנחנו לא נותנים לו, כי אנחנו לא משנים את עצמנו. אז הוא לא יכול לעשות את זה, זה חסר תקווה. אז הידע הזה שהוא לא חדש, הוא כבר בין אלפי שנים, הוא ידוע בתרבות של אסיה אלפי שנים. אבל לא היה לנו כל כך גישה אליו, וגם כשהייתה כבר גישה בדרך כלל, לא היו תרגומים כל כך טובים, והמורים, כל המעבר למערב הוא סך הכל מאוד מאוד חדש. אז כשזה כבר מגיע וכשזה כבר מתחיל לנחות וכבר מתחיל לשקוע, אותי זה כל כך כל כך משמח לשמוע את הסיפורים שלכם ואת הדוחות שלכם. חלקכם שלחתם לי דוחות מדהימים על השינויים שאתם עוברים בחיים שלכם. ואני מקווה במפגש הבא שלנו להראות לכם קצת ממה שאתם כתבתם. אז אני רוצה שנכין את עצמנו לקבל עוד פרק צנוע בלימוד הזה, וזה על ידי תפילת המנדלה. כי אנחנו אומרים שצריך קודם לבקש כדי לקבל, צריך לשאול את השאלה לפני שבאה התשובה, כי התשובות שם כל הזמן, אבל אנחנו אפילו לא שומעים אותן, כי עוד לא שאלנו את השאלות. וגם צריך לפתוח את ליבנו ללימוד, צריך לבוא ממקום של הכרת תודה וממקום של הערכה למורים, לשושלת אדירה של מורים של אלפי שנה, שכל אחד מהם, כל אחד מהם בשושלת הקדיש את כל חייו, כדי ללמוד את הלימוד, ליישם אותו בחייו, לממש אותו ולהעביר אותו הלאה, ורק בזכות זה קיבלנו אותו. אני קיבלתי אותו ממוריי העיקרים, גשם מייקל, למה קריסטי, למה מרות, חבר ומורה. בלי העבודה שאנשים האלה עשו, אני לא הייתי מקבלת את זה, ואני לא הייתי להעביר את זה לכם. אז מתוך ההתייחסות הזאת, פיתחו את לבכם ללימוד שאתם עומדים לקבל. ומתוך לב פתוח והכרת תודה, אנחנו נגיש את המנדלה, שזה התודה שאנחנו נותנים תמורת הלימוד.
ופנינים של כל חסד ונעתה, בליבי רחמה ואהבה. שינה, כדן של עדנתיה, וליבי ירחנה, ולך הגישנה, כדן של עדנתיה, עומי תלו בך, ותזכה כל בריאה, ועולם שכולו טוב.
אתם יודעים, יש שם את המנטרה הזו בסוף, בסנסקריט, אידן גורו רטנה מנטרה קמי את הים. אז גורו, אתם יודעים, גורו זה המורה. המנדלה זה מה שיצגנו בתנוחה הזאת של הידיים, זה ייצוג של עולם קדוש, עולם שאין בו סבל, עולם שהוא גן עדן, עולם ש... הכל בו מדהים ונפלא ואקסטטי. והעולם הזה הוא רטנה, הוא יקר, הוא יקר ערך. ואותו אנחנו מגישים למורה שמעביר לנו, שדרכו אנחנו מקבלים את הלימוד, תמורת הזכות לשמוע את הלימוד. ואומרים שכמו שהמשפט הזה כתוב בסנסקריט, הרטנה, שזרושו גם אבן חן וזה גם יקר, יכול להתייחס למנדלה, ויכול להתייחס לגורו. ויש פירושים שונים. אז אתם יכולים להכפיל את הרטנה. אתם מגישים את המנדלה היקרה לגורו יקר, תמורת הלימוד היקר, שישנה את חייכם ליקרים. הנושא שבחרתי לדבר עליו היום, הוא בעצם אוסף של הרבה הרבה נושאים, ואנחנו נוציא לקט מתוכם. כשאנחנו מדברים על חיים רוחניים, אם תסתכלו, כולכם שנמצאים כאן, יש בכם איזושהי כמיהה רוחנית, אחרת לא הייתם כאן. אין שאלה בכלל. ברור שלא הייתם כאן, אם מלא היה בכם איזשהו עניין ברוחניות, איזושהי כמיהה רוחנית. ואם תסתכלו פנימה ותשאלו את עצמכם, למה בעצם באתם? מה באתם לחפש? מה אתם מקווים למצוא כשאתם באים לכאן ומבלים כאן את הזמן הזה? אני חושבת שאם תסתכלו רגע פנימה, תמצאו שהתשובה היא מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. כולנו רוצים להיות מאושרים. כולנו רוצים להיות מאושרים ומחפשים דרך להיות מאושרים. ואילו כבר הייתם מאושרים לגמרי, אולי לא הייתם יושבים פה. אם אתם יושבים פה, יש אולי עוד משהו שלא לגמרי פרפקט בחיים שלכם. דרך אחרת, בנסח את הסיבה למה אנחנו כאן, זה שיש בכולנו כמיהה עמוקה מאוד לחופש, להשתחרר. אבל מה זה אומר להשתחרר? וחופש ממה? מה זה שמשעבד אותי וממה אני רוצה להשתחרר ומה זה נקרא להשתחרר? איך נראה אדם משוחרר? איך מתנהג אדם משוחרר? אז בספרות של אסיה ישנו המושג של נירוונה, שזה חופש. בספרות ההינדי יש המושג של מוקשה, שזה אותו דבר, חופש. שני המושגים מתכוונים שאנחנו משתחררים ממשהו. הפירוש המילולי של המילה נירוונה בסנסקריט זה כמו משהו נכבה, כמו להבה של נר שנכבאת. במשך הרבה הרבה שנים לא הבינו במערב למה מתכוונים בנכבה, מה נכבה, והיו מורים שהביאו את הלימוד הזה, הכל פוסק, הכל פוסק, הגוף פוסק, התודעה פוסקת, הכל פוסק. שזה נירוונה, כי הפירוש המילולי יכול להטעות. אפשר לקחת מתוך המילים עצמם ולהקיש מנקש כזה, שזה כמובן לא יהיה לימוד שתיתן ישות מוארת, כי ישות מוארת זה אומר שהגיעה להערה, הגיעה לחופש, הגיעה לשחרור, אבל היא עוד כאן, לא הכל פסק. לא הכל פסק. והאם זה מה שאנחנו כמהים לו בעמקי ליבנו, שהכל ייפסק? אז זה באור... שגוי שנפוץ לצערנו במערב וגם במזרח. ואנחנו אומרים שלא, אנחנו לא מחפשים להפסיק את החיים, להפסיק את הכל. זה לא הכמיהה העמוקה שלנו לאושר. מה שאנחנו מחפשים להפסיק, וממה שאנחנו מחפשים להשתחרר, זה מה שחוסם אותנו מן האושר. מן המכשולים לאושר, מן המכשולים לחופש. את זה אנחנו רוצים להפסיק. את מה שבינינו ובין לחיות באקסטזה גמורה כל רגע ורגע. ולהיות מסוגלים להביא את האחרים לאותו מצב. אז אני רודה בסנסקריט שאנחנו מתרגמים בעברית היפסקות, באנגלית cessation. הדבר שצריך להיפסק בחיים שלנו, זה לא החיים עצמם, זה לא התודעה שלנו, זה לא הגוף שלנו, אלא זה ההפרעות לאושר הזה, זה מה שעומד ביני ובין האושר הזה. אז ההתחלה של חיים רוחניים, של חיפוש רוחני, בדרך כלל מתחילה במקום הזה שבו אנחנו מחפשים אושר, זאת אומרת מחפשים להפסיק את מה שמפריע את אושרנו, זאת אומרת שמחפשים להפסיק את הסבל בחיים שלנו. חיים שלנו וחיים של אחרים. וזאת המטרה הנשגבה ביותר שלשמה אנחנו כאן. להפסיק את הסבל שלנו ואת הסבל של אחרים. אז כשאנחנו מלמדים איך להפסיק את הסבל שלנו, הרבה פעמים אנשים קמים ואומרים, רגע, רגע, אבל זה מאוד אנוכי. זה אני דואגת לעצמי, להפסיק את הסבל שלי. ה-good news וה-bad news זה שאני לא יכולה לעזור לזולת להפסיק את הסבל שלהם, בלי שקודם למדתי איך להפסיק את הסבל שלי. אני לא יכולה ללמד משהו, דבר שאני לא יודעת בעצמי. לא יכולה. עם כל רצוני לעזור להם ולהפסיק את סבלה, הדרך היחידה שבה אני יכולה לעשות את זה, זה על ידי שאני אלמד איך להפסיק את סבלי. אז האם זה דבר אנוכי ללמוד להפסיק את סבלי? הוא יהיה אנוכי אם אני אפסיק שמה. הוא יהיה אנוכי אם אני אפסיק את סבלי ואני אלך הביתה. זה יהיה אנוכי. אבל הוא לא אנוכי אם אני עושה את זה על מנת לעזור לאחרים. ולמעשה אנחנו מלמדים בדרך שלנו שאני לא ממש יכולה להפסיק את סבלי בלי שאני גם מפסיקה את סבלם. לא ממש. כי הדרך להפסיק את סבלי היא בדיוק להפסיק את סבלם. ולהפסיק את סבלם היא להפסיק את סבלי. ואין שום סתירה בין שתי המטרות למעשה הן שזורות זו בזו ובלתי הפרד. אם אנחנו חוזרים אל הבודה, אני מניחה שכולכם שמעתם קצת על חייו של הבודה ההיסטורי, שקיימוני בודה, שחי בהודו לפני 2500 שנה. אז אתם יודעים שהוא היה בן מלך, הוא היה נסיך, הוא חי לו במין בועה מאוד מוצלחת, היה שם מאוד נוח ונעים. אני לפעמים חושבת על צפון קליפורניה כעל בועה כזאת, אבל אנחנו לא מאוד רחוקים. אנחנו נוסעים הרבה לצפון קליפורניה, כי הילדים שלנו גרים שם. כל האוכל אורגני, ובשפע, ובזול. מזג האוויר טוב כל השנה. אף פעם לא חם מדי ולא קר מדי, ולא רטוב מדי. כולם מבלים הרבה בחוץ. הטבע מקסים, האוקיינוס הפציפי שם, הערים שם, עצי הסקויה הגויים שם. לא צריך ללכת לחוץ לארץ, הם כבר בחוץ לארץ, הם כל הזמן בחוץ לארץ. הם עושים טיולים כל הזמן, הם נראים טוב כי הם פעילים פיזית. בכל פינת רחוב יש סטודיו ליוגה. מורים נפלאים ליוגה בכל השיטות ובכל הזרמים. נוסעים כמה מטרים, יש את הנאפה ואלי, גבעות משתפלות, מכוסות בקרמים יפהפיים, מבנים מקסימים, יקבים, גבינות, כל האוכל גורמה, הכל ארוז באריזות אורגניות. אומנות יפהפייה, אתם רוצים תיאטרון, המחזות הכי יפים שראיתי היו בסן פרנסיסקו. הכל אינטגריטד, כל הגזעים, כל המינים, כישרונות מדהימים, כולם שרים ביחד במקהלה מדהימה. בועה מאוד מאושרת. יודעים שכשהבודה נולד, הייתה נבואה להורים שלו. הוא היה בן מלך, כן? אז הזמינו את נביא החצר, או אסטרולוג החצר, או מה שזה יהיה, וביקשו שייתן נבואה ויצא איך לגדל את הילד הזה. והנבואה הייתה שהילד הזה יהיה שליט מדהים של כל העולם, ויהיה לו כוח עצום, או שהוא יהיה נזיר חסר כל, אבל מנהיג רוחני מדהים. אז אתם יכולים לנחש מה אבא שלו רצה, הוא רצה יורש. אז הוא פנה אל האסטרולוג ואמר, איך אני אדאג שהוא יישאר יורש ויהפוך לשליט רב יכולת? אמר, זה פשוט מאוד, אתה צריך להגן עליו שלא יראה את הסבל של החיים. כי ברגע שהוא יראה את הסבל של החיים, זה מה שימשוך אותו. אז הגענו עליו עד גיל בגרות, עד גיל 18-20. הוא חי בארמון, מוקף חומה, ההוראה של המלך הייתה, אסור להכניס לשם אנשים חולים, אסור להכניס לשם אנשים זקנים, אסור לראות אף הלוויה של מת. והילד גדל ככה, וככה הסיפור הולך לפחות. ובשלב מסוים אי אפשר היה למנוע ממנו מלראות את הדברים האלה, כי הוא כבר גדל, והוא כבר לא הגביל את עצמו לחומות הארמון. וכשהוא ראה אדם קשיש הולך כפוף עם מקל, או אדם חולה מוכה בנגעים בשכין וכך הלאה, או הלוויה של אדם מת, הוא שאל, מה זה? אמרו לו, זה זקנה ומחלה וזה מוות. והוא לא ראה דברים כאלה קודם, לפחות זה מה סיפור אומר. ואז מתעורר בו הזרע התמון בו. הוא בא לאביו ואומר, אני צריך ללכת ולחקור את זה, אני צריך להבין מאיפה הדברים האלה באים, למה אנשים סובלים? ואז הוא כבר היה נשוי והיה לו תינוק, ואביו התחנן שלא יעזוב את הארמון, והוא מאוד אהב את אביו ומאוד קיבל את אביו. הוא אמר, אוקיי, אני לא אלך, בתנאי שאתה יכול להבטיח לי שלי זה לא יקרה. והמלך אמר, זה אני לא יכול להבטיח. אז זה הסיפור. הוא יצא מתוך הבנה שזה בהחלט עלול לקרות לו, ואולי יקרה לו, מכיוון שאף אחד לא יכול להבטיח אחרת. אז הסיפור של הבודה, זה הסיפור שלנו, ואם עוד לא, הוא צריך להיות כזה. אנחנו צריכים להגיע להבנה עמוקה שחיים שהם לא חיים רוחניים לא יעבדו בשבילנו. לא מובילים לשום מקום חוץ מזקנה, מחלה, מוות, ובדרך פשיטות רגל ואובדן ופרידות ושכול. כל הדברים שאתם מכירים, אני לא צריכה לפרט לכם. ושכל הדברים האלה הם לא בשביל אנשים אחרים. הם יכולים לקרות לנו. הם יכולים לקרות לי. הם יכולים לקרות לי היום בלילה כשאני יוצא מכאן. אני לא יודע. המכונית יכולה להקות בי היום בלילה. וכל ההזדמנות שיש לכם עכשיו להיחשף ללימוד הזה, שמוציא אנשים מסבל, יכולה ללכת בין רגע. מדובר בנו, מדובר בכם. יש אנשים בסנגה שלנו שהלכו לאט לאט, ואז פתאום זה מכה בהם. פתאום באה המציאות ותופחת על הפנים. אנשים לפעמים אומרים, לא כל כך נורא, לא צריכה לחייב את החיים לקווים כל כך שחורים וקהים. יש גם טוב בחיים, לא הכל רע, יש גם טוב. הנה, יש לי מנוי לתיאטרון, לא הכל רע. אלה מילים של אנשים שהם נמצאים בין שני אסונות. כל אחד מאיתנו, בכל רגע נתון, או שנמצא בעיצומו של אסון, המכונית פגע, בן הזוג עזב או בגד, הרופא אמר, החדשות לא כל כך טובות, או שהוא נמצא בעיצומו של אסון, או שזה יבוא עוד מעט. או שהוא נמצא איפשהו באמצע. כמה זה עוד מעט? לפי הקרמה. משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שיש להם חיים ארוכים וטובים. זה לא אומר שהמסון לא ממשמש ובא, ושהוא לא אורב להם. זה לא אומר. כי אנחנו נושאים בתוכנו את הזרעים לכל הדברים האלה. כולנו. בלי יוצא מן הכלל. אחרת כבר לא הייתם פה. אחרת הייתם בצפון קליפורניה. מה שאני קורא צפון קליפורניה. גם להם יש את כמה צרות, כמובן. להפך, להם יש יותר צרות, כי הם יותר מבולבלים בגלל כל הטוב שיש להם. אז אדם שאיבד אדם קרוב ויקר, או שנפגע מתאונה, או שאיבד עבודה, אלה יודעים כבר שהחיים הם סבל. החוכמה היא לא לחכות לרגע הזה, כמובן. החוכמה היא לרכוש את ההבנה הזאת לפני שמכה האסון, ולפעמים אז זה מאוחר מדי. לפעמים אז אין לנו כבר יכולת לעשות ארגון רוחני. חוכמה היא לזהות שהמקום הזה שבו אנחנו נמצאים, ואני לא מתכוונת מקום גיאוגרפי, אני מתכוונת מקום מנטלי, ההתייחסות שלנו, ההסתכלות שלנו על החיים. המקום הזה שבו אנחנו נמצאים הוא מקום מסוכן. הוא מקום מסוכן, כי אנחנו עומדים מול שערי בית המטבחיים, כמו שברים לטבח, ואנחנו לא יודעים מה יש מאחורי השערים. ואנחנו בהכחשה גמורה מה יש מאחורי השערים. כי אנחנו עלולים לאבד הכל בן רגע. וכי אין שום ביטחון, כי אין שום דבר שיכול להבטיח אותנו. יכולים להגיד, אני אקנה תעודת ביטוח. מה אתה עושה חברת ביטוח? במקרה הטוב, אם הם יקבלו את התביעה, איבדתם את האדם ההוא, הם יקנו לכם קצת כסף. אתם עדיין לבד במיטה בלילה. איבדתם את הבריאות, איבדתם יד, איבדתם רגל, הם יקנו לכם קצת כסף. אין ביטחון, אין תעודת ביטוח. לא מבחוץ, אתם לא יכולים לקנות את זה בכסף. אז ההכרה הראשונה זה להכיר שהחיים האלה כמו שהם, הם או סבל ברגע זה, או סבל שממשמש ובב. זה הכרה הראשונה. ואני מניחה שמשהו מזה יש אצל כל אחד מכם, אחרת לא הייתם באים לכאן. אם הייתם חושבים שהכל בסדר, אז למה לבוא לכאן? וזה מה שהבודה לימד אחרי שהוא הגיע להערה. אחרי שהוא הגיע להערה, בהתחלה הוא לא רצה ללמד. הוא אמר, אנשים לא יבינו. האמת היא כל כך עמוקה וכל כך נשגבה, המיינד שלהם לא יתפוס את זה, פשוט יצחקו, הם לא יבינו. אבל באו תלמידים והתחננו שילמד, ואז התחיל ללמד. והוא אמר, אני טעמתי את טעם החופש, אני יצאתי. יצאתי זה אומר מנטלית, יצאתי. פיזית הוא היה באותו מקום. לראשונה, מאז אין ספור גלגולים, מצאתי חופש. אז עכשיו, אם כל מה שיש, זה מה שאמרנו עכשיו, סבל ברגע זה, או סבל שממשמש הוא בא, אז זה היה מאוד מדכא, נכון? אבל זה לא כל מה שהבודה אמר. הבודה אמר, קודם כל צריך להבין את זה שהחיים האלה הם סבל, אחרת אנחנו לא נהיה מונעים לעשות כלום. אבל הוא אומר, יש סיבה לסבל הזה. ואפשר להפסיק את הסבל אם מפסיקים את הסיבה לסבל. אז זה לא שהלימוד הבודיסטי הוא אודות סבל, הוא אודות סבל עד לרגע שבו נבין כבר שאנחנו צריכים להזיז את עצמנו. זה מדובר בנו. מדובר בנו, אני צריכה לעשות משהו כדי לצאת מהסבל שלי. ואז הבודה פורס בפנינו דרך יפהפייה איך לצאת מסבל. ויש דרך כזו. ואתם כאן שומעים את הדברים שהבודה מלמד. אז מצד אחד החיים הם סבל, ואנחנו חייבים להכיר בזה לפני שנתחיל לזוז. מצד שני, יש מה לעשות. יש מה לעשות. והדרך היא מדהימה לא פחות מן התוצאה. התוצאה היא מדהימה. מה התוצאה של אדם שהשיג שחרור? מה התוצאה? אז עכשיו אין לו תאונות דרכים ואין לו מחלות, הם יכולים להגיד טוב. גם לי אין תאונת דרכים. לא, האין תאונת דרכים שלו זה לא כמו האין תאונת דרכים שלי. כי זה לא חיים כאלה פושרים וככה, ככה. אתה שואלת אתכם מה נשמע? הכל בסדר. לא, אצל הבודה לא הכל בסדר. אצל הבודה הכל מדהים בכל רגע ורגע. זה האין תאונת דרכים. אין תאונת דרכים גם לא תהיה תאונת. לעולם הוא יודע את זה. כי הוא מבין את הסיבה של תאונות דרכים. וזה לא כמה הכבישים סלולים היטב. זה לא משם הבא. כי לי קורה תאונת דרכים בלי קשר לאיכות הכביש. בלי שום קשר לאיכות הכביש. אני יכולה להיפגע בתאונת דרכים בכביש המשוכלל ביותר שיש. כי זה לא מהכביש. אילו זה היה מהכביש, אז ככל שמשתכללות הדרכים, היו צריכות לפחות תאונות הדרכים, האם הן פוחתות? אנחנו עזבנו את הארץ לפני 25 שנה, הכבישים לא היו דומים למה שהם היום. בכלל לא דומים, בהתחלה היינו חוזרים, זה היה דומה, אבל כעבור שנים כבר לא התמצאנו בכבישים, כי הכל כל כך השתנה. הכבישים הרבה יותר טובים, והרבה יותר משוכללים, והרבה יותר מסומנים, והרבה יותר מפוטרלים, ומספר תאונות הדרכים לא פוחת, כי זה לא בא מהכבישים. מה שלא אומר שלא צריך לעשות כבישים טובים, אני לא אומרת את זה. אבל אני אומרת שאנחנו צריכים למצוא את הסיבה האמיתית למה יש תאונות דרכים ולמה אנחנו סובלים. לחלקנו יש לפעמים אשליה שאנחנו כבר משוחררים. זה פשוט בגלל שעד האסון הבא עוד לא יקע בנו. אין לנו שליטה על האסון הבא. אתם יודעים מתי יבוא האסון הבא? האם יבוא? מתי יבוא? איזה מין אסון יבוא? אין לנו שום שליטה כרגע בנושאים האלה. אז אנחנו לא חופשיים. אנחנו משועבדים. אז השאלה, מה זה שמשעבד אותנו? מה זה שמשעבד אנשים כמונו? ואנחנו אומרים שאחד הגורמים החשובים שמשעבדים אותנו זה הנגעים שברוחנו אנו. הרגשות השליליים של גאווה, של קנאה, של שנאה, של השתוקקות חסרת רסן. האם יש לי שליטה על הרגשות האלה? האם אני יודעת לרסן כעס? האם אני יודעת לרסן תוקפנות? באמת לרסן, במובן שהם לא עולים בכלל. אם אני יודעת לרסן את הדברים האלה? לא, אז הם משעבדים אותי. אין לי שליטה עליהם, אז הם שולטים בי. אני נשלטת על ידם, והם קובעים את חיי. כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך חי אדם שהשתחרר מסבל, הוא מבין את זה היטב. הוא מבין היטב מה משעבד אנשים, ומה שיאבד אותו, ומזה הוא השתחרר. אז אחד הדברים שהוא לא יעשה למשל, אז הוא ילך וישים מישהו בסבל שלו. אני לא יכולה לתת כי היא לא עוזרת לי. אין שום דבר אצלה שאני צריכה כדי להיות מאושרת. אני לא צריכה לשנות אותה, אני צריכה לשנות אותי. אם אני לא מוכנה לתת עד הסוף, אז אני אפגוש אנשים שלא תומכים לי בדרך ולא נותנים לי. אני מוכרחה לפגוש את מה שאני משליחה לעולם. מה שאני מקרינה זה מה שאני פוגשת. כי אין שום דבר אחר שאני פוגש. אז במידה שהעולם שלי הוא לא נדיב ומדהים, וכל הזמן משפיע עליי מתנות ונתינה וכך הלאה, אז יש לי עוד עבודה לעשות. אז אחד הדברים שאדם שמבין את זה יעשה, הוא יפסיק מיד להתלונן. הוא מסתכל, הוא אומר, אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות. אני פוגשת אנשים שהם לא יודעים לנהל צוות? שהם אנוכיים, הם אחוזים בדעות שלהם? למה אני פוגשת אנשים כאלה? בגן עדן של הבודה אין אנשים כאלה. כולם רק רוצים לשרת אחד את השני, כל הזמן. אז אני צריכה לעבוד על זה אצלי. אצלי, אין לי מה לעשות איתם. אין לי מה לפנונן, אין לי מה לנסות לפטר אותם, להחליף אותם. זה לא יעזור אם זה יושב אצלי. אז אני אפגוש אותם בשם אחר ובדמות אחר. כי כל הסיבות לאומללות שלנו, הן לא בחוץ, הן רק יושבות בפנים. בדומה, אבל ה-good news זה שכל הסיבות לאושר שלנו הם גם כן בפנים. אני לא צריכה שום דבר מבחוץ כדי להיות מאושרת. כלום. נשאל אתכם שאלה. האם אתם לגמרי מרגישים סיפוק גמור בחיים שלכם ברגע זה? האם הכל פרפקט בחיים שלכם ברגע זה? תצביעו. יש אחת. כל האחרים. מה אתם צריכים כדי להיות לגמרי, לגמרי פרפקט מסופקים ברגע זה? מה צריך לקרות כדי שאתם תהיו מסופקים ממש ברגע זה? המשפט הוא מעצמו מהווה סתירה, נכון? כי אם אני מסופקת ברגע זה, זה אומר שאני לא צריכה שום דבר. הכל פרפקט. אז מה אתם צריכים כדי להיות מסופקים ברגע זה? להפסיק להיות לא מסופקים ברגע זה. זה הדבר היחיד שיביא לסיפוק ברגע זה, כי אדם מסופק, הוא לא צריך כלום. הוא לא צריך כלום. הוא רק צריך להפסיק את האי-סיפוק. רק צריך להפסיק את המחשבה שאני צריכה שהוא יהיה ככה, ושהיא תהיה ככה, והממשלה תהיה ככה, ושר האוצר יהיה ככה. את זה הם צריכים להפסיק. אז אדם שהגיע ל... חיים של עושר ושלמות כאן ועכשיו, בחיים שלו הוא בוודאי מסופק, נכון? יש עושר ושלמות, אז הוא בוודאי מסופק. משתמע מזה שברגע זה מה שיש הוא פרפקט. פרפקט. אז אתם יכולים להגיד, רגע, רגע, את רוצה שאני מתפנים? את רוצה להגיד שבפגעי תאונות דרכים זה פרפקט? את רוצה להגיד שילדים רעבים באפריקה זה פרפקט? אתם לא יכולים לחשבת עכשיו ולהגיד, הכל פרפקט, אני אתעלם מכל הסבל שיש בעולם. המורה אמרה, בשביל שיהיה לי טוב, אני צריכה להגיד שהכל בסדר. כי זה לא עובד ככה. בגלל זה לא כל אחד כבר מואר. כי אנחנו צריכים לייצר את המצב המנטלי, שבו זה יהיה אכן נכון בשבילנו. לא עמדת פנים, ולא איזה בלוף, ולא איזה התעלמות מסבל. לא, לא. שזה אכן בחיים שלנו יהיה מושלם לחלוטין. אז זה מאוד מעניין, מה אני צריכה לעשות כדי לייצר את זה. ואז, זה אכן יהיה פרפקט. זה אכן יהיה לגמרי פרפקט ברגע זה כאן, ואני לא צריך שום דבר שמישהו אחר יעשה. עכשיו, זה מטיל עליי אחריות אדירה. כי עכשיו אני צריכה לעשות מה שצריך כדי לחסל את הרעב באפריקה, ואת האלימות במזרח התיכון, ואת האי צדק כלפי ילדים, נשים, תמלאו את החסר. עכשיו זה מטיל עליי את האחריות, כי אם הכל בא ממני, ואני צריכה את כל זה לחסל, זה הרבה עבודה. וזה אכן הרבה עבודה. זה לא עניין קטן להגיע לחיים של עושר ושלמות כאן ועכשיו. אבל זה אפשרי. הרבה יותר קל ללכת ולשים אחרים, להגיד לממשלה לא בסדר, או השכן לא בסדר, או הצוות לא בסדר, או המנהל לא בסדר. זה הרבה יותר קל, זה רק לא פותר שום דבר. זה לא מביא אותי אל עושר ושלמות כאן ועכשיו. להגיד, אין לי מזל בחיים, או יש לי מזל בחיים, זאת גישה מאוד ילדותית. זה גם כן להאשים, זה להאשים את המזל או את החוסר מזל, אבל איפה המזל הזה? איפה הוא גר? זה גישה של אדם שהוא לא טרח להבין את הדברים, לא טרח להשכיל בדברים. אנחנו אומרים שאין דבר כזה מזל. זה הגישה של כל מקרי, המזל, או שהוא בא אליי, או שהוא בא אל השכן, אין לי שליטה. לא, 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 אנחנו אומרים, לא, לא, לא. אני יכולה להביא את המזל אליי לגמרי, ולהשיג שליטה מוחלטת, אם אני מבינה את אופי המציאות, אם אני מבינה מה מייצר את המציאות שלי. וזה דורש קצת לימוד, זה דורש קצת השכלה, זה דורש לפגוש את הלימוד, זה דורש תנאים ללמוד, זה דורש עניין ללמוד, זה דורש יכולת ללמוד, וכל זה יש לכם. כל זה יש לנו. מבחינה זאת, יש לנו חיים מדהימים. מדהימים. ועד לפני 50-80 שנה, אולי 100 שנה, היחידים שיכלו ללמוד היו נזירים או אנשים שהיו באצולה הדתית במדינות שונות. האחרים היו עמך, הם היו עיקרים, הם היו עבדים של המלך, הם לא קיבלו השכלה. כל אחד מאיתנו יש לו השכלה. כל אחד מהם לא רק יודע קרוא וכתוב, אבל גמר קולג', אוניברסיטה, מכללה, תואר כזה, תואר אחר. כל אחד מאיתנו, השכלה לכל, לכולנו. זה לא היה אף פעם בהיסטוריה, עד בפני זמן לא רב. אז אלה זמנים מדהימים. מה שקודם רק אנשי כמורה ונזירים, אחוז קטן מהאוכלוסייה היה לו גישה אליו, לנו יש לכולנו גישה לזה. זה די נס, אם תחשבו על זה לרגע, החיים שיש לי ולכם כרגע הם ממש לגדר נס. תסתכלו היום בעולם, יש ביליונים של אנשים שחיים בעוני משפיל. אתם לא חיים בעוני משפיל. לא משנה כמה יש לכם בבנק. יחסית לשאר העולם אנחנו באחוזון זעום שיש לו. אתם יכולים לשבת פה. אנחנו תמיד חושבים שהדשא אצל השני יותר ירוק, אבל כל זה יש לנו. אנשים אומרים, אבל לא היה לי המזל לגדול במנזר, ולרגוש את הלמות במנזר, ולקבל את הידע במנזר. רון כאן, הוא ביקר במנזר. תספר לנו רון על המנזר. תגיד אם אני טועה, רעש, צפיפות, נכון? תזונה, לא משהו. אין שום פרטיות, אין תנאים למדיטציה. חם מדי, קר מדי, לח מדי. לא מאוד נוח במנזר. מצב שלכם מדהים, יש לכם ביוב בכל בית. במנזר לא בהכרח, יש חור בחוץ. או שזה אפילו לא חור, צריך ללכת למקום לא נעים. יש לנו ביוב בכל בית, יש לנו מזוג אוויר, יש לנו השכלה שעולה על זו של הנסיכים מימי עבר. יש לנו יכולת אנליטית, אנחנו יודעים לחשוב, אנחנו פיקחים. יש לנו שפע. אז כשמתחילים להסתכל מצד אחד על כמה סבל יש בחיים וכמה אין לנו שליטה על מה הולך לקרות מחר, ומצד שני מסתכלים על איזה חיים קיבלנו ואיזה הזדמנויות נפלו בחלקנו בחיים האלה, הצירוף הזה צריך להדליק איזה אור. מה אני עושה עם ההזדמנות המדהימה הזאת שנפלה בחלקי לקבל את הגוף הזה שהוא יחסית בריא ומתפקד, את המיינד הזה שהוא יחסית מבין וצלול, את המפגש שיש לי עם הלימוד שיכול לשחרר, את המפגש שיש לי עם המורים. החיים שלנו משופעים במזל גדול. מזל גדול. המזל הזה הוא לא מזל, המזל הזה אנחנו יצרנו. אנחנו יצרנו בחסד שלנו, שאותו עשינו בחיים קודמים. דברים שעשינו אנחנו, חסדים שעשינו בחיים קודמים. זה לא במקרה נפל בחלקנו, זה מגיע לנו, זה שלנו, זה ה-good news. ה-bad news, שהחלון של ההזדמנות הוא קצרצר. אנחנו לא יודעים מתי הוא עומד להסתיים. והפעם הבאה שנפגוש מקום כזה, צורת חיים כזאת, ההסתברות שלה היא כמו אפס. אם תסתכלו על צורות החיים השונות שיש ביקום, לא רק בני אדם. בני אדם הם אחוז זעום משאר צורות הקיום. אפילו אם תסתכלו רק על בעלי חיים, ויש עוד צורות קיום, שהן הרבה יותר סובלות אפילו מבעלי חיים. יש יצורי גיהנום וכך הלאה. אז הצורה הזאת שקיבלנו עכשיו, החיים האלה שקיבלנו עכשיו, חיים אנושיים שאין בהם רעב, שיש בהם שפע כלכלי, שיש לנו בריאות ויש לנו השכלה ויש לנו מורים ויש לנו לימוד, ההסתברות שכל זה יקרה שוב בגלגול הבא היא אפס. אז אם אתם חושבים על זה רגע בהיגיון, אז אתם חייבים לקחת את ההזדמנות הזאת, חייבים לעשות ממנה את המרב, לצאת למצב הזה. ואתם יכולים. כל אחד מאיתנו יכול. משהו מציק לנו בחיים, אנחנו מתחילים להתמקד במשהו קטן שלא נראה לנו, וכל צומת הלב שלנו הולכת לשם, ואנחנו מתמלאים בתלונות. נסו לבוא אל איזה קבצן מסכן ברחוב, ונסו להגיד לו מה לא עובד בחיים שלכם, כמה אתם מסכנים. נסו לשכנע אותו כמה אתם מסכנים, נראה מה הוא יחשוב עליו. אז דבר ראשון זה להבין עד כמה זה נדיר מה שיש לנו. קודם כמה זה מדהים, שנית כמה זה נדיר, שלישית כמה זה קצר. ולא רק החיים האלה אנחנו עלולים לאבד בין רגע, אלא את הגישה ללימוד אנחנו יכולים לאבד בין רגע. זה מאוד קל לאבד את הקרמה לשמוע את הלימוד הזה. מאוד מאוד קל. מאוד קל לאבד מורים. אני אומרת קרמה, אני אחזור בקיצור בקיצור, גם למען אלה שהיו. אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו עושים, אומרים חושבים, בסיום הפעולה, נשאר משקע בתודעה שלנו. נשאר זיכרון בתודעה שלנו. אנחנו קוראים לזה זרע קרמי. הזרעים האלה הולכים לתת מודע, יושבים שם, אנחנו שוכחים מהדברים, הם דוגרים להם, הם מפשילים, ואז כשמגיע תורם להפשיל, הם מייצרים את המציאות שלנו. אז אם אתם עכשיו יושבים כאן ושומעים לימוד, איזה מין זרע קרמי יפשיל לכם, שמאפשר לכם לשמוע לימוד? איזשהו מצב בעבר שבו אתם הענקתם חוכמה למישהו אחר, לימדתם משהו למישהו אחר שקידם אותם והועיל להם. זה מה שמאפשר לכם לשמוע דברים שאולי מקדמים אתכם ועוזרים לכם. אז זה באופן כללי לקבל לימוד שעוזר לכם. לימוד שעוזר לא רק לרכוש ידע בכתיבה או מקצוע או אמנות, אלא לימוד שעוזר לצאת מכל סבל, זה נדיר לחלוטין. עשיתם חסד עצום עם אנשים בעבר כדי לקבל לימוד כזה. כמה חסד עצום כבר עשיתם בחיים האלה, אתם יכולים לזכור? איזה מעשי חסד גדולים ועצומים שעזרו לאנשים לחסל סבל. כמה כאלה עשיתם? מעט מאוד, אם בכלל. אבל היו מוכרחים להיות כאלה, אחרת לא הייתם יכולים לשבת פה ולקבל את ההפשלה הזאת. זה אומר שבמשך כל הגלגולים שהיו לנו בעבר, ואנחנו מאמינים שהיו הרבה גלגולים, כל המעט חסד שעשינו פה ושם התקבץ לו כדי לשמוע את זה. בזמן שאנחנו שומעים את זה, החסד הזה מתקלה, אנחנו מקבלים את הפירות שלו. זה יכול ללכת מאוד מהר אם אנחנו לא לומדים איך לחדש אותו. אנשים כל הזמן מאבדים דרכים רוחניות, ואנשים כל הזמן מאבדים מורים. ובלי מורים אין להם יותר דרך. אז מה נעשה? יש לנו כל כך מעט זרעים טובים באמתחתנו, והם עכשיו מפשילים ובגמרים. עכשיו מה נעשה? אז זה אולי הדבר הכי חשוב, כי בלי הלימוד ובלי המורים, אין לנו דרך, אנחנו לא יכולים לצאת מסבל. אז מאוד חשוב מה אנחנו עושים עם הלימוד. מה אנחנו עושים עם הלימוד? איך אנחנו מתייחסים אליו? הנה דוגמה קטנה. בכל פעם שאני שמה משהו כיותר חשוב מהלימוד, אני רושמת אצלי בתודעה, הלימוד הוא לא כל כך חשוב. אם הטיול לחוץ לארץ יותר חשוב, אז הלימוד פחות חשוב מהטיול לחוץ לארץ. נכון או לא? אם הכנס שאני הולכת אליו יותר חשוב מהלימוד, אז הלימוד פחות חשוב מהכנס. בכל פעם שאני עושה דבר כזה, אני מטביעה אצלי רישום לאבד את הזכות לקבל עוד לימוד. אתם לא מאמינים לי? תסתכלו על אלה שהיו בזמן מה, כמה אנשים מאבדים את הדרך. זה כל כך קל, כי זה כל כך יקר, הקרמה הזאת. אנחנו מבזבזים בתוך החיים העיקרים האלה, כמויות עצומות של זמן על דברים שאין להם שום משמעות. שום משמעות. אנחנו מכורים לבידור. אנחנו כל הזמן מחפשים בידור. מנויים לתיאטרון, מנויים לקולנוע, הבחורה החדשה, חוץ לארץ החדש, אתם תגידו, טלוויזיה, משחקי כדורגל, כל הדברים האלה. עוד סרטים, עוד מסעדות, עוד... אנחנו מכורים לבדר את עצמנו. בזבוז מוחלט של זמן חיים יקר שעלול להסתיים בכל רגע, כי את הזמן הזה לא הקדשנו לחפש דרך, להשתחרר ולעזור לאחר, להשתחרר. לעומת זה שרפנו המון קרמה טובה, כי בכל פעם שאני... זוכה להתבדר או ליהנות מארוחה טובה וכך הלאה, זה כתוצאה מדברים טובים שאני עשיתי בעבר, חזר אליי טוב, אבל בזה הוא הסתיים, ולא עשיתי בו שימוש טוב. האם אף פעם לא ללכת לסרט ולמסעדה? אני לא אומרת את זה. אני לא אומרת את זה. אבל חובה עלינו. האם אנחנו מבינים את הדברים האלה, להסתכל לאן הולך הזמן שלנו? ואנחנו כולנו נגועים במחלה הנוראה הזאת של בורות, אודות מה שקיבלנו, ואנחנו מבזבזים את מה שקיבלנו. כל ההצגות והסרטים והמסעדות, איזה חשיבות תהיה להם ברגע שאתם עומדים למות? מה זה משנה אם אכלתם מהספרגוס מהסוג הזה או מהסוג הזה? איפה הספרגוס הזה כשאתם עומדים למות? אוכל זונות או מה שנותנים שם במסעדות היוקרתיות. זה דרך אחת. דרך שנייה שאנחנו שורפים את הזמן, זה בעבודה. האם להפסיק לעבוד? אני לא אמרתי את זה. אתם חייבים שיהיה לכם תמיכה פיננסית כדי להמשיך בדרך רוחנית, למשל. אתם צריכים לאכול וקורת גג וכך הלאה. אבל הזמן שאנחנו מקדישים לעבודה כדי להשיג אמצעים, ומה אנחנו עושים עם אמצעים האלה, עולה הרבה מעל ומעבר למה שאנחנו זקוקים לו כדי לתמוך בנו פיזית, כדי שנוכל לתרגל דרך רוחנית. אולי אנחנו לא צריכים 3 ספות בסלון, אולי מספיקה לנו ספה אחת. אולי אנחנו לא צריכים כל כך הרבה חדרי שינה. אולי אנחנו יכולים להסתפק במכונית פחות יקרה. כי כדי להרוויח את הדברים האלה, אנחנו מקדישים את זמן חיינו היקר, כדי לעמוד בדרישות של המעביד, של הקריירה היקרה שלנו וכך הלאה. ואת הזמן הזה לא ניתן להחזיר. זמן שהקדשנו שם, אנחנו לא יכולים להקדיש כדי... לקדם את עצמנו בדרך אופנית ולמצוא חיים של עושר ושלמות. רוב האנשים יכולים להתקיים בכבוד ויפה בחצי משרה. רוב האנשים, 2/3 משרה. אתם לא חייבים לעבוד 50 שבועות בשבוע, 10 שעות ביום, כדי להתקיים. זה אומר אולי פחות מסעדות, אבל כבר דיברנו על זה, נכון? זה אומר להוריד את רמת החיים, זה אומר לחיות יותר בצמנות, בפירוש זה אומר את זה. זה אומר אולי שאתם לא קונים לילד את הג'ינסים מהאופנה האחרונה ביותר. יש ג'ינסים ב-15 דולר יפים. אני קניתי פה בארץ, ואני באה לארצות הברית ואומרים, איזה ג'ינסים יפים. אני לא מספרת, אבל קניתי אותם בארץ ב-15 דולר, בכזאת חנות של שוק. זאת אותם יצרנים, אתם יודעים? זאת אותם יצרנים. הם עושים את הג'ינס הזה שהולך לשוק, והם שמים עליו תווית, וזה הולך לחנות היקרתית, וזה עולה 150 דולר. יש עוד יותר טוב. תבואי אליי בהפסקה, אני אספר לכם. אפשר בשני דולר. והם יפים. אז אנחנו מבזבזים את זמן חיינו היקר והבלתי חוזר על דברים שהם מיותרים, שהם לא נחוצים, ולא יביאו לנו שום תועלת בסופו של דבר, ויותר חמור, נצטרך לאבד כל אחד ואחד מהם. כל הדברים האלה נצטרך לאבד. לא נוכל לקחת אותם לשום מקום. אז זה אתגר אחד, זה להפסיק לבזבז את זמן חיינו היקר. פשוט להפסיק לבזבז אותו כי הוא לא יחזור. אנחנו רק מזדקנים. אתגר עוד יותר גדול זה לעשות בו שימוש טוב. נגיד שהפסקנו לבזבז אותו, עכשיו מה נעשה איתו? זה אתגר עוד יותר גדול. מה זה שימוש טוב? ללמוד איך לחיות חיים של עושר ושלמות. לנו ושנוכל ללמד אחרים. אז כל השיחה הזאת זה אודות, להתחיל לחשוב על אודות מה החיים שלי, בשביל מה החיים שלי, במקום להיגרר בזרם בעיניים עצומות, כמו ללכת מתוך שינה, פשוט ללכת בזרם. ועד שאנחנו לא מתחילים להרהר בדברים האלה, אין לנו שום תקווה, כי אז אנחנו פשוט נלך בזרם. אני זוכרת ש... גמרתי בית ספר תיכון, הייתי תלמידה טובה, הגיע עכשיו גיוס, הייתי צריכה להתגייס, ואני רציתי להמשיך ללמוד, וביקשתי להתקבל לעתודה אקדמית, התקבלתי לעתודה אקדמית, הלכתי ללמוד מתמטיקה, גמרתי מתמטיקה, זה היה לימודים נורא קשים בזמנו בארץ, אתם לא תאמינו כמה שעות היינו צריכים ללמוד. זה היה עינוי של 3 שנים לעשות את ה-BA, התעודה אמרה, עכשיו את צריכה להתגייס, אמרתי, אני רוצה להמשיך למאסטר. קיבלו אותי למאסטר, עשיתי מאסטר. שאלה מסוים, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות עם החיים שלי? שאלה בזה בא יותר מאוחר. חשבתי, איך הגעתי לי פה בכלל? איך זה שאני מקדישה את כל השנים האלה לעשות את כל הדברים האלה? למה? בשביל מה? מה זה עוזר? למי זה עוזר? חשבתי, איך הגעתי לכאן? אמרתי, הייתי תלמידה טובה, והמורים אמרו, תלמידים טובים צריכים להמשיך ללמוד, הם צריכים ללכת לתיכון, הם צריכים ללכת לאוניברסיטה, ואני עשיתי מה שאמרו. הלכתי בטלם, בלי לעצור ולהסתכל מה זה שאני עושה. למה אני מתחתנת? למה יש ילדים? למה שיקום זוגות צעירים? למה משכן? למה? למה אני עושה את כל זה? לקח הרבה זמן עד שעצרתי להסתכל. ומתי עצרתי להסתכל? כשהאי נחת הלכה וגברה. התסכול מהחיים האלה הלך וגבר. בהדרגה בהדרגה הוא נבנה, כי הדברים שקיוויתי שיעשו אותי מאושרת, הלימודים והתואר והאוניברסיטה והכסף והשיקון זוגות צעירים, לא עשו את תפקידם. עדיין לא הייתי מאושרת. כי האושר לא נמצא שם. הם לא יכולים. כי זה לא בא שם. ואז בא הרגע הזה של התהייה, אודות מה החיים. ועד שאנחנו לא עוצרים רגע ועושים את העבודה הזאת שתיארתי עכשיו, אין לנו שאנס. כי אז אנחנו פשוט נמשיך בטלם. אז יהיה עוד תואר, ואחר כך יהיה משרה אולי, ואחר כך נלך לקופת חולים, ואחר כך נלך לבית אבות, ואחר כך לבית קברות. זה המסלול, נכון? זה המסלול. אנשים צעירים לא רוצים כל כך לחשוב על זה, אבל תסתכלו על ההורים, תסתכלו על הסבים והסבתא, זה המסלול. אז מגיע הרגע שאנחנו מתעוררים מזה, וזה הרגע שאנחנו קוראים תפנית. בלי תפנית כל זה לא אפשרי, לא אפשרי בכלל. יש התעוררות שבה הייתה סוג של ייאוש. כי אנחנו מתחילים לקלוט שכל המאמצים שהשקענו עד עכשיו בחיים לא הולכים לשום מקום חוץ מאשר לבית קברות. זה די מייאש. את הנאורים שלי ביליתי על מה? לאן זה לקח אותי? עכשיו הנאורים הלכו ולאן שקיוויתי להגיע לא הגעתי. אז יש כאן זה קצת ייאוש. אנחנו צריכים את הייאוש הזה כדי לדחוף אותנו לחפש דרך אל העושר. אנחנו צריכים אותו. אז זה לא רק רע. זה לא רק רע. כי זה מנוע. זה מניע אותנו לחפש משהו הרבה יותר טוב. בלי זה בלי המידה הזאת של ייאוש, אתם יכולים לבוא להרצאות כאלה, אבל אתם תהיו בגדר חובבנים. עשיתם את יום העבודה, בישלתם ארוחת ערב, השקפתם את הילדים, ואז אתם באים לשמוע הרצאה רוחנית נחמדה. אבל זה חובבנות, זה לא מוציא אתכם מסבל. זה לא מספיק. מדי פעם אני הולך לשיעור יוגה, מדי פעם אני עושה מדיטציה, אבל בסדר, צריך הכל בפרופורציה, כן? יש את העבודה, יש את הבית. תשמרו הכל בפרופורציה, אתם מכירים לאן הפרופורציות מובילות. אנחנו יודעים לאן הן מובילות. כולנו יודעים לאן הן מובילות. אנחנו רק לא רוצים להסתכל לשם, כי זה מאוד מייאש. כי זה מאוד עצוב, להגיד על זה את האמת. אנחנו צריכים את הייאוש כדי להפסיק להיות חובבנים. כדי להתחיל לצעוד בדרך הרוחנית ברצינות. כי עד שלא נצעד בה ברצינות, היא לא תביא לשום מקום. זה יהיה מאוד חושר. אנשים שצועדים בדרך ברצינות, הם מבינים שאין להם שום בחירה אחרת. הדרך היחידה לאושר היא הדרך הרוחנית. אין מקום אחר שתמצאו אושר. אין אף וילה, אין אף מכונית, אין אף חוץ לארץ, אין אף חשבון בנק, אין אף בן זוג, אין אף ילד, אין אף אחד מהדברים האלה שיכול להבטיח אתכם מאובדן, מזקנה, ממחלות קשות וממוות. אין. רק הדרך הרוחנית. רק שם המפתח. אבל אז אני צריכה להתחיל לצעוד בה ברצינות. אני לא יכולה לעשות את זה בצורה חובבנית, מדי פעם, לפעמים לבוא, לפעמים לא לבוא, קודם לגמור את כל הדברים הארציים, עד אז תשכחי. עד אז תשכחי, ואני לא יכולה להמשיך יותר. לא אוכל, לא אגיע לשום מקום.
יבשות לארבע, לחמה ולבנה, היא עדויה, ופנינים של כל חסד ונעתה. בלבי ירחנה, ואגישנה, כדן של עדנתיה. בלבי ירחנה, ולך אגישנה, כדן של עדנתיה. אום איתנו בך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו תורה.
אירם גורת נמדה, נקם ויתה ים.